השנה נתקלנו לא שלוש מחלוקות בין הרמב״ם לבין רוב הראשונים, שכולם סובבות סביב נקודה אחת, ואני רוצה לנסות תפיסה שעומדת בבסיס שיטת הרמב״ם מול שיטת רוב הראשונים, שהרמב״ם בספר המצוות הוא מייצג סודי. הרמב״ם, למדנו השנה גם בקידושין וגם בסנהדרין, שלוש מקומות שהרמב״ם חולק על כל הראשונים. כל הראשונים אומרים שדין מסוים הוא דאורייתא, והרמב״ם אומר שזה דרבנן, דברי סופרים וכולי. זוכרים?
כן, כסף.
קידושי כסף. הלאה.
יש אבל עוד כזאת
שיחה שלו.
מה זה?
ספר המצוות שתיים.
זה של, איך קוראים לזה, אורבי שווה, יש עוד...
באורבי שווה מביא עוד דוגמאות לזה.
לא, שזה בעצם כן מהתורה, קידושי כסף.
בסדר, נכון.
זה גרסה?
לא. גרסאות. הרמב"ם בספר המצוות ברור שהוא... התוקף הוא דאורייתא. אבל הרמב"ם בכל זאת קורא לזה דברי סופרים. הנושא השני זה שטרי ראייה.
יש טעם בספר המצוות.
שטרי ראייה, גם בהלכות וגם בספר המצוות. והנושא השלישי... רמז, הלכות עדות. דין שכל הראשונים אומרים שהוא דאורייתא, הגמרא לא אומרת אותו בפסוק, והרמב"ם אומר שזה דרבנן. אני רואה שזה לא בעיה רק בכיתה שלי שלא זוכרים, נו. קרובים?
או, מצד שלהם.
קרובים מצדיהם. קרובים מצדיהם, נכון? אז שלוש הלכות שעסקנו בהם השנה, שהרמב"ם קורא להם דרבנן. כל הראשונים קופצים עליו, זה נלמד
מלימוד.
פה, בשני אלה הוא כותב דברי סופרים, בזה הוא כותב, בקרובים הוא כותב דרבנן. ופה הוא כותב דברי סופרים. אני לא כל כך הולך לדבר על החילוק בין דברי סופרים לדרבנן, אבל באמת מאיפה נובע, ממה נובעת התפיסה של הרמב"ם? שיש בגמרא לימוד, והרמב"ם יגיד, יש לימוד. אבל הלימוד הזה הוא בעצם דרבנן. מה יסוד המחלוקת? שבין הרמב״ם לבין שאר הראשונים. אז הרמב״ם...
הרמב״ם, הייתה גם
הספורת... מה? שטרי ראייה, שכחתי. שטרי ראייה, לא רוצה עכשיו, זה לא... שטרי ראייה זה שטר הלוואה למשל, כן? לא שטר קניין, לא הקניין שבשטר, אלא הראייה שבשטר. האם ניתן להשתמש בשטרי ראייה? שיטת הרמב״ם שזה דרבנן, יש האחרונים מפלפלים, האם כל שטרי ראייה דרבנן, חלק משטרי ראייה דרבנן, לא משנה. אבל ודאי שהרמב״ם הרחיב את, 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 את דין דרבנן מעבר לשאר הראשונים. אז הנושא שאני רוצה לראות בנקודה הזאת זה בעצם מה הנושא שעולה פה לדיון. יש פסוק, הפסוק הזה נדרש איזה שופן אחד מג' מידות שהתורה נדרש בהם, מכל בחומר וגזרה שווה, למשל קידושי כסף, איך זה נלמד?
כסף.
גזירה שווה.
סליחה.
גזירה שווה, נכון? קרובים מצד האם, אתם זוכרים איך זה נלמד?
כן. נו. משפט אחד.
לא.
אם זה לא עניין לזה, אז
דין. לא, לא, לא. זה על דיני ממונות. שפט אחד זה דיני ממונות. אם אינו עניין לקרובים מצד האב, אינו עניין לקרובים מצד האם. אבל ממה זה, נכון? זה נלמד מריבוי. זה נלמד מריבוי. מאיזשהו איתור, איתור לשון בפסוק. מזה איתור לשון. איתור לשון. ושטרי ראייה. זה, לא יודע, זה גם לכאורה איזשהו, אם כתוב גט, לא, באמת, הגמרא לא לומדת את זה מאיזשהו פסוק, אבל כנראה שזה פשוט, זה כתוב בירמיהו, זה, יש לזה, אולי שיטה ראייה, זה לא בדיוק דוגמה טובה, אבל שתי הדוגמאות האלה של איתור הלשון וגזירה שווה, הם מאוד משמעותיים. למה הרמב״ם אומר, יש באמת לימוד, אבל הלימוד הזה הוא דרבנן. עכשיו, מה המשמעות של לימוד? לא, או. אז צריך להבחין במקומות שהרמב"ם אומר שזה אסמכתא. מה זה אסמכתא? גם המושג אסמכתא הוא מושג בעייתי, אבל מה זה אסמכתא? אסמכתא זה וורט בעצם, נכון? אסמכתא זה נראה כאילו יש פה איזה וורט. לא ברור שמה צריך לעשות את הוורט הזה, אני אגיד על זה כמה מילים אחרי זה. אבל אסמכתא זה אומר שבנן חיבין, וכדי שלא תשכח את הדין, או כדי ללמד אותך מה העיקרון שעומד מאחורי הדין הזה, הם הסמיכו את זה על איזה פסוק. אבל פה יש דינים שחכמים לא אמרו עליהם שהם אסמכתא. חכמים ראו בזה פירוש לפסוק, פירוש הלכתי לפסוק. והרמב"ם לוקח לו את החירות להגיד שאומנם חכמים אמרו שזה הפירוש של הפסוק, אבל זה לא באמת הפירוש של הפסוק, ולכן זה לא דאורייתא. וזה נכנס כמובן לכל מיני שאלות מאוד יסודיות. כשאני אומר שזה הפירוש של הפסוק, אמרתי משפט כזה, זה לא באמת הפירוש של הפסוק. מה זה באמת הפירוש של הפסוק? מה הפירוש של הפסוק? ובכלל, מה הכוונה בדינים שנלמדו ביהוד ג' מידות? האם דינים שנלמדו ביהוד ג' מידות הם נאמרו למשה בסיני או לא נאמרו למשה בסיני? אם הם נאמרו למשה בסיני, שמה צריכות ג' מידות, ואם הם לא נאמרו למשה בסיני, אז האם אני צריך להניח שזה באמת הדרך היחידה ללמוד את הפסוק הזה, ולא יכול להיות דרך אחרת, ולכן זה דאורייתא? באמת לזה התורה התכוונה, והתורה באמת התכוונה לאופן הזה שבו ככם למדו, ולא היה דרך אחרת ללמוד את הפסוק. הוא אומר לי שזה דאורייתא ולא שום דבר אחר. איפה עובר הגבול בין איך לומדים פסוק? מה קורה? מה זה הדין הזה של דאורייתא? אתם מבינים מה מטריד פה? כן. אנחנו רואים על דין מסוים שהוא דאורייתא. אז אם הוא כתוב בתורה, זה דאורייתא, הקדוש ברוך הוא אמר את זה. אם אומר, יש לנו מסורת שמשה קיבל מסיני. משה קיבל מסיני שתפילין צריכות להיות שחורות. איפה זה כתוב בתורה? לא כתוב. נכון? שמונה הנחות נאמרו
בתפילין.
ארבע בתים זה נגיד, הנה, ארבע בתים זה דוגמה טובה. השחור, זה לא נלמד משום מקום. יש לנו מסורת שזה מסורת מסיני. בסדר, מסורת מסיני, אני לא מתבקש למסורת מסיני. אבל לדוגמה זה שיש ארבע בתים בתפילין. אז זה נלמד מתפת, זה בא באפריקאית, זה ככה. מה, זה באמת הפשר של הפסוק? גזירה שווה, מה, אי אפשר לראות גזירה שווה אחרת? אז יש מקומות שכתוב בהם אין אדם דם גזירה שווה, אלא אם כן, אין להם כן קיבלה מרבו. אבל לא תמיד זה לא נראה תמיד שזה עובד. יש לימודים כאלה של ריבוי. כן, לא נראה.
אין תוספותים שלפעמים מציעים גזירה שוות?
הגמרא בעצמה יש מחלוקת אלו גזירות שוות. אז איך אתה אומר שזה הכל למדע מרבו? ומה כן נכנס בגזירה שווה? מה לא נכנס בגזירה שווה? הדוגמה שאני תמיד נותן, יש גזירה שווה תדבר מחג הסוכות לחג המצות. אז אולי נלמד שצריך לשבת בסוכה בפסח וצריך לאכול מצות בסוכות. מה אתה כן מכניס לגזירה שווה? מה אתה לא מכניס לגזירה? מקומות כמו היקש, ריבוי, אתה יכול לשחק עם זה בצורה להתפרע לחלוטין, להגיע למסקנות אחרות ולהגיע לככה. איך, מה זה אומר הדברים האלה? אז אפשר להגיד שבעצם הכל זה אסמכתא. בעצם הכל זה, אפשר להבין ברמב"ם, שהכל זה באמת הרבנן, חכמים היה להם דינים, ומלבישו אותם על הפסוקים. ובכל זאת, אנחנו נראה שהרמב"ם לא אומר ככה. יש הבדל בין אסמכתא ללימוד. אבל גם בתוך הלימוד, הרמב"ם מבחין בין לימוד שהוא דברי סופרים, לבין לימוד שהוא דאורייתא, לבין לימוד שהוא סתם אסמכתא. ראשונים אחרים אומרים, הלימוד הוא דאורייתא. מה זאת אומרת שהלימוד הוא דאורייתא? האם באמת הם הבינו, זה קצת נאיבי לחשוב, שזה באמת האופן היחיד שאפשר לפרש את הפסוק?
זאת ההבנה שיש.
זה מסורת, כל דבר שנלמד באחד מיות ג' עיקרים, אחד מיות ג' מידות שהתורה נדרשת בהם, ואפשר להוסיף עוד כמה מידות שהתורה נדרשת בהם, הכל זה באמת מסורת. כל
זה גם עבר.
32 זה ב...
אשר
לא
מצאתי
בשביל החלוקת, ואלה בתי מדרשים. בסדר, אבל הכל זה באמת מסורת שככה הלכה, אז בשביל מה צריך לימוד? תגיד, הכל הלכה למוישה מסינה. אז אני חושב שיש פה איזשהו מחלוקת יסודית בין הרמב״ם לבין שאר הראשונים, שהרמב״ם בספר המצוות הוא מייצג את שיטת רוב הראשונים, וזה מחלוקת בעצם על מה אופייה של קדושת התורה. אולי אני אתחיל דווקא משאלה אחרת, לא כל כך עקרונית, אבל שהיא קצת מאפיינת את הנקודה הזאת. מרגלה בפומה, בפינו, שעברית אנחנו קוראים לה לושנה קוידש, נכון? מה זאת אומרת שעברית היא לשון הקודש? מה קודש בעברית?
מחלוקת.
נו.
לפי הרמב"ן בגלל שני קריאות, ולפי הרמב"ן בגלל שני קריאות.
נכון, אז הרמב"ן כותב במה עברית? במה עברית היא לשון הקודש? בזה שבעברית אין, במילים שנתים קטנים אין מילים גסות בעברית. זה הכל השאלה. אין מילים עצמאיות לעברי התשמיש בעברית. כך כותב הרמב״ם. הכל מילים שנאמרו בהשאלה. הרמב״ם לא יכול לקבל את זה משתי סיבות. קודם כל, מה אתה אומר?
קטע
שמות קדוש. זאת הנקודה המרכזית מה ששמרי אומר. הנקודה המרכזית שהרמב״ן לא יכול לקבל את הרמב״ם, שבעיני הרמב״ם התשמיש הוא גנאי הכרחי, ובעיני הרמב״ן יש לו פוטנציאל, אז למה שלא יהיה לזה מילים? מה לא טוב בשביל שיהיה מילים לתשמיש? יש מילים לתשמיש, כי התשמיש הוא דבר שמביא את האדם, מסוגל להביא את האדם להשלמת הצורה האנושית שלו, אז למה שלא יהיה לזה מילים? ולכן הרמב״ן דוחה את הרמב״ם על הסף בהקשר הזה, קודם כל כי זה לא נכון, ובית כי הטענה כשלעצמה היא לא מקבלת על דעתו של הרמב״ן. אז הרמב״ן אומר, תראו רגע בדף השני, הרמב״ן בפרק למד בשמוע, וכן אתה נצאים מה שלרותינו קוראים לשון התורה לשון הקודש, שהוא מפני שדברי התורה והנבואות וכל דברי קדושה כולם בלשון ההוא נאמרו, והנה הוא הלשון שהקדוש ברוך הוא התעלה שמו מדבר בו עם נביאיו ועם עדתו, אנוכי ולא יהיה לך ושאר דיבור התורה והנבואה, ובו נקרא בשמותיו הקדושים אל אלוהים צבאות שדי יוד קי והשם הגדול המיוחד, ובו ברא עולמו וקרא שמות שמיים וארץ וכל אשר בהם ומלאכה וכל צבאיו לכולם בשם יקרא מיכאל גבריאל בלשון ההוא, ובו קרא שמות לקדושים אשר בארץ אברהם יצחק יעקב שלמה וזולתם. והרב אולי נקרא קודם את הטענה שלו על הרמב״ן, על הרמב״ם, והרב אמר במורה נבוכים, אל תחשוב שנקרא לשוננו לשון הקודש לגאוותנו או לטעותנו. כן, הרמב״ם הוא מאוד אוניברסלי, יש בו משהו מאוד לא פרטיקולרי, מה לשון הקודש, מה זה יותר טוב מערבית, מה העניין, נכון? אבל הוא בדין, זה באמת ככה, כי זה הלשון קדוש, לא ימצאו בו שמות לאיבר הבעילה בזכר או בנקבה, ולא לטיפה, לא לשכבת זרע, זאת אומרת, ולשתן ולצועה, רק בכינוי. ואל יתא אותך שגל, כי הוא שם אישה מזומנת למשכב, ואמר משגלן, אז משבטיו עליו אותו. האמת שלא כל כך הבנתי את הטענה הזאת, אבל זה לא כל כך חשוב. והנה אין צורך לטעם הזה, כי הדבר ברור שלשון קודש קודשים הוא כמו שפרשתי. והטעם שהזכיר על דעתי, איננו אמת. כי מה שיחנו ישגלנה, ישכבנה, יורה כי משגל שם עצם לבעילה. רק בבית כנסת, אנחנו לא רוצים להגיד את זה. וכן יחנו לאכול את חוריהם, ואפו להם, כי הוא שם מגונה. ואם מפני טעמו של הרב, היו קוראים לו לשון נקייה. עברית אתה היה צריך לקרוא לה לשון נקייה, לא לשון קדושה. כי עניין ששנינו עד שיקיף זקן התחתון ולא עניין, שתבוכם בלשון נקייה. ואמרו כי אם הלחם אשר הוא אוכל, לשון נקי. וכן למקומות רבים. מה אתה אומר, אילן?
זה
חדק,
לשון נקייה,
לשון נקייה. כן, נכון. אז הרב באמת קורא לזה, אז קורא לזה לשון הקודש, כי אין בה מילים לעברי התשמיש. אז מה זה לשון הקודש ברמב"ן? אז הוא אומר, כי הנבואות נאמרו בלשון הקודש. מה זאת אומרת הנבואות נאמרו בלשון הקודש? יש איזו בדיחה כזאת, על אישה זקנה. הרמב"ם הזה הוא מעניין מאוד. והוא נושא בפני עצמו, אבל הרמב״ם אומר שם דבר לא נכון. למה תקנו תפילה בתפילה מסודרת? כי אנשים לא יכולים להתפלל בלשון הקודש. אז מה? הרי תפילה בכל לשון.
זה
סתירה ברורה. האחרונים, כבר הראשונים, אבו דרהם והחתם סופר, יש להם איזה מהלך מאוד מעניין, אבל הוא לא קשור לענייננו. זה עניין של עברית כשפה לאומית ושימור עם ישראל כלאום דרך התפילה. זה נושא מאוד מעניין, אבל אני אשאיר אותו כרגע. בכל אופן, מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא דיבר עם הנביאים בעברית? יש איזה סיפור כזה, על אישה זקנה שאומרת, מה העונש של הגויים? שהם לא מבינים את החלומות שלהם. למה? כי הרי החלומות הם תמיד ביידיש, נכון? החלומות הם תמיד ביידיש, וגוי לא מבינים יידיש, אז הם לא מבינים את החלומות שלהם. אז זה כאילו ברמב"ן, זה נראה קצת כמו, על פניו, למה הנבואות הן בעברית? כי הנביאים כותבים בעברית. הרמב"ן אומר, לא. גם אם, זה לא שהנביאים בהכרח, זה היה שפת הדיבור שלהם. אני לא יודע מה היה שפת הדיבור של יחזקאל. אבל הקדוש ברוך הוא מדבר בעברית, בהגדרה. הקדוש ברוך הוא לא יכול לדבר באנגלית. התורה לא יכולה, לא, אין דבר כזה.
כל המילים שהכנסנו,
מה?
הרבה מילים נכנסו לעברית אחר כך.
טוב, זה אני לא יודע, אבל יש מושג, יש לשון הקודש. אני אתן לזה שתי שתי נפקמינות הלכתיות. יש, למדתם עכשיו סוטה, מי למד פה סוטה? ברוך השם. אז מי שלמד סוטה יודע שהפרקים האחרונים בסוטה, יש שם, הרבה, יש שם כמה דפים שעוסקים בשאלה מה נאמר בכל לשון ומה נאמר בלשון הקודש. נכון? עכשיו, כשמחפשים איזשהו חילוק, מה נאמר? כשמחפשים איזשהו חילוק, מה נאמר בלשון הקודש ומה נאמר אני לא יודע איך נאמר. כשמחפשים איזשהו חילוק, מה נאמר בלשון הקודש ומה נאמר בכל לשון, אז אפשר להציע כמה חלוקות. חלוקה אחת, זה שדברים פומביים נאמרים בעברית, כי עברית זה השפה הלאומית. דברים פומביים אתה לא אומר בכל לשון. ודברים אישיים אתה אומר בלשון הקודש, אתה אומר בכל לשון. זה אפשרות אחת. אני חושב שיש שם אפשרות יותר עמוקה. יש שני סוגים של מצוות בדיבור. יש מצווה בדיבור שהיא אולי רוב המצוות בדיבורים כאלה, הם נועדו בעצם לחזק את ההבנה. למשל, אני צריך לקבל על הירוק מלכות שמיים, אז אני יכול לשבת ולהתרכז בעניין הזה. אבל יש כלי עוד יותר טוב, תדבר, תגיד שמה ישראל לוקח לשם אחד. זה כלי, והדיבור הוא כלי לחזק את התודעה. כאשר הדיבור הוא כלי לחזק את התודעה, אז ברור שהדיבור, התודעה היא בעצם, היא לא קשורה ללשון מסוימת. התודעה היא הבנה בראש, היא לא קשורה ללשון. הלשון הוא כלי שמאפשר לנו את התודעה. זה לא נכון שאנחנו מבינים בעברית. ההבנה שלנו היא ציור, תפיסה, אין לה באמת לשון. הבנתם מה אמרתי עכשיו?
לא, כי אני קצת
כאילו... אתה חושב בעברית.
אני באמת חושב שבאמת
תודעה... ב? לא משנה, אבל בסוף יש לך הבנה, אז אתה מתרגם את ההבנה למילים, אבל זה כמו מחשב. מחשב יש לו את השפה הפנימית שלו, ויש לו את השפה. נכון? אז השפה שאנחנו מדברים איתה, זה כלי כדי לקבל איזושהי הבנה. עכשיו, ברור שהשפה היא בעצמה תורמת להבנה. אבל ההבנה זה משהו יותר פנימי מהמילים. ההבנה היא לא באמת בשפה. אנחנו לפעמים מתרגמים אותה לשפה. ולכן, כיוון שבכל מקרה זה אמור להיות מתורגם לשפה פנימית, אז השפה היא לא באמת משנה. ולכן, זה לא אם אני אגיד קריאת שמע, תפילה וכו', אם אני אגיד את זה בעברית או אגיד את זה בשפה אחרת. בלשון הקודש או בכל לשון. לעומת תלמוד תורה. תלמוד תורה הוא נועד להבנה. לעומת זאת יש מצוות שבהם הדיבור הוא לא פועל על התודעה, אלא הדיבור מכיל מציאות. הדוגמה הקלאסית למצב...
מה בהקרבת קורבן?
מה בהקרבת קורבן?
שאתה חייב אצלם
חייב להיות אמירה. וגם, איך זה נקרא אמירה? האמירה היא כלי לביטוי דיבור. זה מחשבה. מחשבה בקודשי. רק המחשבה... לא, לא, לא. אל תטעה. המחשבה בקודשי פוסלת. השאלה היא מה צריך להיות, זה גמרא. הגמרא מדברת על מחשבה. תוספות אומר שהמחשבה צריכה לפעול בדיבור, אבל זה בדיוק ההפך. המחשבה. בדיוק. וזה בדיוק ההפך. הדוגמה הקלאסית לדבר הזה זה ברכת כהנים. ברכת כהנים, המחשבה של הכהן היא לא רלוונטית. המחשבה של הכהן היא תנאי כדי שהמילים הקדושות יורידו את השפע האלוקי.
הביקורים.
אבל המילים בביקורים, מה?
המחשבה שלו
היא רק תנאי שהוא יברך באהבה. אבל אם הוא לא מבין את המילים,
שהוא יכוון עליו שבשדות,
בסדר, הוא יכוון לשלוח את המילים האלה. אבל
הוא זה לא מכוון, זה עובד.
אבל הוא לא להבין את המילים. התוכן של המילים הוא בהגדרה הרבה מעבר לתודעה של הכהן. התודעה של הכהן בהבנת המילים לא משנה. התודעה של הכהן היא לשים את זה על האדם האחר. אבל הכהן הוא לא המברך באמת. זה לא התודעה של הכהן שיוצרת את הברכה. מקרא ביקורים ווידוי מעשר. יכול להיות שזה בדיוק החילוק שבינם. וידוי מעשר זה וידוי. זה תודעה. מקרא ביקורים זה מציאות. בעצם הכל חוזר, הכל נלמד, אם אתם זוכרים את מסכת סוטה, איך זה נלמד? הכל נלמד מסיני, ומסיני זה נלמד לבחות וקללות של פרשת ניצבים. מה? זה מה שאני זוכר, לא? אתם עושים לפני הרבה שנים, סליחה, אולי אני טועה. אבל סיני ניצבים, ומניצבים זה משם, זה לברכת כהנים ולמקרא ביקורים, וכן הלאה וכן הלאה. נכון? אז יש, זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, אולי בולטת יותר, ושם זה רשב"א מפורש. דוגמה שנייה, יש דברים שנאמרים בכל לשון, נכון? מקרא מגילה בכל לשון. אז אם אני קורא מגילה בפרסית, אני יוצא את החומה.
כן.
יוצא את החומה. ואם אני לא מבין פרסית, קוראים מגילה בפרסית, יוצא את החומה. מה? לא. אבל אם קראתי מגילה בעברית ולא הבנתי כלום,
יצאתי
את החומה. למה? כי מגילה בעברית זה התוכן באמת. זה באמת, עברית זה באמת, זה התוכן האובייקטיבי של המילה.
אבל רואים שזה לא תלוי בהבנה בגלל שיש מילים שבכל מקרה אי אפשר להבין.
לא, בגלל זה אנחנו לא מתרגמים. לא, לא, לא. בסדר,
אבל זה אומר, זה לא תלוי
להבנה. ולכן מה? אם אתה תכתוב מגילה באנגלית, זה מה שתוספות אומר, נכון. אז זה מה שתוספות אומר, אנחנו לא קוראים מגילה בזמן הזה, בכל השום. אבל אם אנחנו נכתוב בכל, נגיד, נעיקר הדין, נכתוב את המגילה באיזושהי שפה, ומי שיקרא את המגילה הזאת, לא יודעים כלום. הוא לא יצא בחובה. קריאת שמה. בסדר? קריאת שמה בכל לשון. אני אקרא קריאת שמה באנגלית, אבל אני לא מבין אנגלית. לא יצאתי את החובה. אבל אם אני קורא קריאת שמה בעברית, ואני לא מבין עברית, יצאתי את החובה. כי זה המילים האמיתיות. זה התוכן האמיתי.
אתה
צריך לקבל לא מחוץ שמיים. אבל אתה צריך להוציא את המילים האלה בפה. אדם שלא מבין מה זאת אומרת, ואין שמוע תשמעו, יצא את החובה. מספיק שכתוב לו למעלה, פה צריך לכוון לקבל עוד מלכות שמיים. הוא לא בדיוק מבין איך זה במילים, איפה זה במילים האלה, מה כתוב פה, אבל הוא יודע להגיד את זה. יצא את החובה. מה?
בחיים
הראשונים,
שהוא מחלק את הכוונה להבנת המילים.
זה, כן, כן, זה קשור לרב חיים הזה. עכשיו, למה? כי העברית היא השפה האובייקטיבית. וכשהקדוש ברוך הוא מדבר עם נביא, השפה מכילה מציאות, השפה פועלת, ולכן זה חייב להיות באנגלית, זה חייב להיות בעברית, זה חייב להיות בעברית, כי אם זה לא בעברית, אז זה לא פועל, זה לא מילים האמיתיות. הדיבור של הקדוש ברוך הוא דיבור מכיל, הוא לא דיבור שיוצר תקשורת, הוא דיבור שמכיל מציאות. הדיבור של הקדוש ברוך הוא דיבור שבורא עולמות, ורק לשון הקודש היא אובייקטיבית. כמובן שזה משליך גם על הבנה של מה זה תורה. אפשרות אחת, כשיש איזשהו פסוק בתורה, יש איזשהו פסוק בתורה, הפסוק הזה, יש פה מילים שבאופן אובייקטיבי הכילו אמת מסוימת. המילים האלה ניתנות להרבה מאוד פרשנויות. אבל הואיל וזאת הפרשנות של המילים האלה, אז זה כבר חלק מהמילים. אני אסביר מה הכוונה. היום יש מושג, יש מדע שלם באוניברסיטה, שנקרא הרמנואיטיקה. ושם יש כל מיני פרשנות, כן? מדע של פרשנות. ושם יש כל מיני תיאוריות על היחס בין הפרשנות של הפרשן לבין כוונת כותב. בראשונים, יש בזה הרבה מאוד השלכות על החוק, ונגיד המחוקק כותב משהו, אבל זה נשנתה לפרשנות כזה, ואחרי זה המחוקק אומר, סליחה, אני ממש לא התכוונתי לזה. האם אנחנו נגיד, מה? מה אתה אומר?
לא, אתה כן.
אהרון ברק.
הראשונים, היה ברור להם שזה, זה לא רוצים. הראשונים היה ברור להם. שאם אדם כותב ספר, אתה לא יכול לפעול כבן חורים בספר שלו. אתה לא יכול להגיד, תראה, לא חשוב מה הוא מתכוון, אבל אני אקח את הרמב״ם ואני אפרש אותו, ואז הרמב״ם יגיד, זה לא מה שהתכוונתי, ואני לא מפריד את מבין ברמב״ם. נכון, זה לא... מה?
היום, לא יודעת על הראשונים.
אני חושב שזאת ההבנה המודרנית. הרמב״ם ממש לא חשב ככה. הרמב״ם, כששאלו אותו למה הוא מתכוון, הוא לא אמר, תראה, זה ניתן לפרשנות. הוא הסביר בדיוק מה מתכוון, זו האמת, ואין דרך רב לפרש את הרמב״ם חוץ ממה שהרמב״ם מתכוון. לא קרה? כמה הוא תפס את נושא הפרשנות?
זאת החליט שלו.
מה?
יש שאלה, שחמד רבין שאלו את הרמב״ם, הוא ענה להם, והפסות בלי...
כן, לינדר.
מסתבך לפעמים, מותר לו להציע לסבר, לא?
דברית שכן, כן.
שם, אני לא יודע, זה, אני לא זוכר את זה. אני הבאתי כזה קצות.
זה מה גרודים, הביא את זה תם.
מה זה היה, מה זה היה, תזכירו לי, זה... תראו, התשובות לחכמלונים הן תשובות בעייתיות. לא ברור שבאמת הם יצאו מתחת לזה של הרמב״ם. מי שרוצה לפרש אחרת מהתשובות לחכמלונים, יגיד שזה עובד הרמב״ם, אז הכל בסדר. על כל פנים, הראשונים ודאי היה להם שזה לא עובד כך. אם אדם כתב ספר, הוא מתכוון איזשהו גירוש, עד... כן? הם לא חשבו שאדם יכול לכתוב, הם לא חשבו שאדם יכול לכתוב משהו ואחר כך לשחרר את הפרשנות. אז מה היחס בין הפרשנות שלנו לבין מה שהקדוש ברוך הוא נתן מסימן? בכל הלכה אחת משתי אפשרות. אפשרות אחת...
מה שכתב אדם ממה שכתב הקדוש
ברוך הוא? למה זה שונה?
מה שכתב הקדוש ברוך הוא, אתם לא יודעים לך, לא היה כיוון מחשבה אחד שיש לי בן אדם. באמת אני יכול להטות את זה למלא פרשנות, כי באמת יכול להיות שיהיו פנים לתורה ומלא כאלה.
אז אתה שוב מכניס את זה לכוונת הכותב. עכשיו, אפשר להגיד
את זה בצורה... הפרשנות שלי בהכרח גם כמובן...
נכון, אפשר להסביר את זה בצורה קצת אחרת, בלי קדוש ברוך הוא באדם. זה נכון שכוונת הכותב היא מה שמגדיר את הפרשנות, אבל אם הכותב נעלם, אז יש פרשנות, יש סמכות של פרשנות, זה לא עניין של האם זה באמת במימים או לא, לא יודע מה באמת במימים, אבל יש סמכות... הסמכות ניתנת למשל, זו אפשרות אחרות שנייה, לאור מה שהרמב"ן אמר, הואיל ומדובר כאן בלשון הקודש, בקודש, זה אומר שכל פרשנות אפשרית היא כבר באמת מקופלת במילים האלה. המילים האלה יש להם תכונה מיוחדת, שכל פרשנות אפשרית היא חלק מכל פרשנות מוסמכת, אפשרית או מה שלא יהיה, היא חלק ממה שהוכל כאן בתורה. זאת אומרת, איך אני תופס את התורה? אם אני תופס אותה כטקסט של חוק, יש פה חוק וצריך לפרש אותו כמו שמפרשים חוק, זו אפשרות אחת. ויש פרשנות נכונה ויש פרשנות שגויה ויש פרשנות שהיא לא בהכרח הפרשנות המקורית. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אין כאן חוק, אלא יש כאן שמות הקודש. זה שם. התורה היא שם. וברגע שזאת הפרשנות, ממילא זה כבר חלק משם השם שנמצא בתוך התורה. ממילא שכאשר יש כאן איזשהו פירוש, אז האם הפירוש הזה ניתן למשה מסיני? האם הקדוש ברוך הוא בהכרח נתן אותו בסיני? האם? לא בהכרח. יכול להיות שזו גזירה שווה מאוחרת, יכול להיות שזה איתור לשון מאוחר, אבל עצם העובדה שחכמי ישראל קראו את זה בתוך התורה, זה מה שהופך את זה לתורה ממש, כי התורה היא מכילה הרבה מעבר למה שכתוב בה, היא לא חוק, היא לשון הקודש, היא קודש, היא שם השם. וממילא שזה נכון שזה רעיון שחכמים כביכול המציאו, כביכול או שלא, או לא כביכול. הם המציאו את זה והם זיהו את זה בתוך התורה. אבל ברגע שחכמים זיהו את זה בתוך התורה, זה באמת שם. זה באמת שם, כי התורה מקבלת בתוכה כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. והתלמיד ותיק מחדש, אבל היא מקפלת את זה בתוכה. אני רוצה שנראה את הדברים... מה?
אז תראו, כל אחד יכול להגיד לך מה שהוא רוצה.
זה נכון. אז ברור ששתי האופציות מתבססות על סמכות. תראו רגע את הרמב"ן, הכל נמצא בעצם ברמב"ן בשורש ב'. תראו את השגות הרמב"ן. זה בעמוד הבודד. השגות הרמב"ן לספר המצוות. אבל הכתוב יכלול הכל. זאת אומרת, אם כתוב איזשהו משפט בפסוק, ויש לו פשט ויש לו דרש, הדרש הוא באמת חלק מהפסוק, הוא לא חיצוני לפסוק. כי אין הפשט כדברי חסרי דעת הלשון ולא כדעת הצדוקים. כי ספר תורת השם תלימה אין באות יותר, ולא מצאו מדרש ומתקרים ומצוות מוצאים מקרא מידי פשוטו, זולתי המדרש בבעיה הבכור אשר תלד. כמו שהזכירו, כן, טוב, נעזור, בעיה הבכור אשר תלד, מה הפשט של הפסוק? בעיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת, מה זאת אומרת? מה זה והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת? כלומר, היה יהודי, התחתן עם אישה, היהודי הזה נפטר בלי ילדים, ואז האישה הזו מתייבמת. אז מה זה והיה בכור אשר תלד? מי תלד?
האישה.
היבמה יקום על שם אחיו המת. מה זאת אומרת שיקום על שם אחיו המת?
הוא יהיה נחשב הבן של האח שלו.
מה זאת אומרת נחשב הבן שלו? לעניין מה?
יירש
אותו, מה עוד? אולי שאם קראו לו אברמי, אז גם לא יקראו אברמי. לא יודע, נכון? אפשר להמציא כל מיני רעיונות, מה זאת אומרת, יקום על שם אחיו המת. מה חזל אמרו? חזל אמרו, והיה בכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת, אשר תלד מי? אמא של היו, אמא של היוון. והיה בכור אשר תלד, כן? היה פה, היה ראובן, שהיה לו אח שקראו לו שמעון. בסדר? וראובן היה נשוי לרחל, והיא אחר כך מתייבמת, אז הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת. זה הפשט. חזל אומרים לו, שמעון לוי ויהודה, יהודה הוא הבכור, והיה בכור אשר תלד אמא שלהם, יקום על שם אחיו המת. כן? איך נבחר את מי, מי ייבם את רחל? והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת.
הקטע,
יקים
זה
היה כבר לומדים
מהסיפור של יהודה
ותמה? לא יודע, לא, ככה חזל למדו. אומר הרמב"ן שהגמרא ביבמות מחפשת איפה מקרא יוצא מידי פשוטו, היא אומרת את הפסוק הזה. אבל זאת אומרת, יש עוד מלא מלא מקומות שהמקרא יוצא מידי פשוטו. למה מצאת דווקא את הפסוק הזה? התשובה היא, כי באמת בשאר המקומות, הדרש הוא באמת חלק, חלק עמוק, חלק נסתר, חלק, אבל חלק. מה?
יש דברים יותר
רחוקים. כן, אני מסכים. כמו שהזכירו מסכת יבמות, כן הכוונה להם, אלא שיהיו הכתובים אמת במליצה ומשל, כיאן שאמרו בשישי של שבת, מה הייתה עמד רבי אליעזר, אמר תכשיטינן לא, כלומר, כלי הזין, דכתיב חגוך הרבך על ירך, גיבור אותך ועדריך. אמר לרב קנה, למה ברד רבי נהי בדברי תורה כתיב? אמר להם מקרה יוצא מדי פשוטו. אמר רב קנה, כי אבינה ברתם לסרה, אבא גמינה לכולי תלמודה, ולא אבא ידענה, דהן מקרה יוצא מדי פשוטו, עד אשתה. כן, עד שהייתי בן 18, חשבתי שהיה זה דרש. עכשיו, שאני בן 18, אני לומד בהרצוג, אז אני יודע שגם אין מקרה יוצא מדי פשוטו. אבל קודם כל, זה הדרש. הנה רצונם לומר בכאן, שאילו היו כלי המלחמה גנאי בגיבור, לא היה ממשים בהם דברי תורה, אבל לפני שהם לא תכשיט, אחז הכתוב משלו בהם, ואמר שיהיו דברי התורה והחוכמה בידו כמו החרב בירך הגיבור חגורה בו ומזומנת לו כאשר ירצה. זאת אומרת, באמת מה הפשט בפסוק חגור חרבך על ירך גיבור אותך ועד דרך? מה הפשט? מה הפשט אומר הרמב"ן? חגור חרבך על ירך גיבור אותך ועד דרך. מה אתם מבינים? מה תסבירו לי מה הפשט? מה הפשט בהרצוג? חגור חרבך על ירך גיבור
שים
את החרב תראה קול.
כן.
נכון? זה הפשט, נכון? הרמב"ן אומר לא, זה לא באמת הפשט. הפשט הוא, הפשט האמיתי, הוא שהתורה היא פאר לאדם.
זה יוצא
מגדר פשט. עכשיו אני אסביר למה זה באמת פשט. כי יש פשט טקסטואלי. אין ספק שזה המילים. אבל למה שדוד המלך ידבר על זה?
אז למה זה כתוב ככה?
אז למה זה כתוב ככה? מה? מה אתה אומר? מה דרור, מה, כן?
לא יודע, לא משעמם. זה סימן לדבר, לא יודע. צריך לו סיפור.
אוקיי, אבל אומר הרמב"ן, באמת, זה הפשט העמוק, זה הפשט האמיתי. אני אסביר, אני אתן דוגמה לדבר הזה.
אוקיי.
בוא ניקח שיר של... זרקו שיר של איזה משורר. נו, תן שיר.
לכל איש יש שם שנתן לו אדם, שנתנו לו הוריו.
טוב. לכל איש יש שם שנתנו לו הוריו ונתנו לו... נכון? מה זאת אומרת לכל איש יש שם? שנגיד מיכאל קוראים לו, אבא ואמא קוראים לו מיכאל. ונתן לו חווי סבוס, לא יודע מה. נתנו לו אחר וקוראים לו פלדמן. וזה, נכון? זה הפשט. אבל מה באמת הפשט? מה הפשט האמיתי פה? מה זאת אומרת שם?
פרספקטיבה, הסתכלות.
אפשרות אחת, אפשרות שנייה. זהות, לא יודע, משהו, נכון? כל אדם יש לו איזשהו משהו שהוא קיבל מכל מיני זוויות שהוא נפגש איתם בעולם. מה הפשט האמיתי? שם או זהות נניח? לא משנה.
יש פשט ויש זהות. יש משמעות שזה יהיה זהות.
לא.
שיש פשט ויש אמת.
לא. ברגע שכתוב למעלה שיר, ברגע שכתוב פה שיר, אתה כבר צריך להבין שהמושג פשט זה לא פשט של ספר טלפונים.
גם הרמב"ן יגיד בעצם שיש פשט, שהפשט אומר שאתה צריך לשים את החרב על הירך כדי לבגעות בה, אתה לא יגיד למה זה כתוב, אני אתן לזה משמעות
עכשיו. אז עכשיו, אז ההסתכלות...
זה שזה כתוב לא יכול להתמכר.
זה שהפשט של המילים הוא מסוים, זה לא אומר שזה באמת הפשט של התוכן. מה הפשט של התוכן? מה הפשט של התוכן? הפשט של התוכן הוא לא בהכרח הפשט של המילים. עכשיו, אפשר להתווכח על פסוק כזה או פסוק אחר, האם אתה מזדהה עם הפשט של התוכן, אבל עצם האמירה שהפשט של התוכן הוא לא הפשט של המילים, זה נראה לי שמי שלא חושב ככה, זה נכון. אז למה התורה כתבה ככה? מאותה סיבה שלהבדיל זלדה כתבה ככה. כי ככה כותבים. כי ככה כותבים דברים משמעותיים. דברים משמעותיים כותבים דימויים, דברים משמעותיים. זה האופן שבו כותבים. עכשיו, למה התורה כתבה כך, כתבה דווקא חגור חרבך על ירך גיבור, גיבור אותך ודרך. מכאן למדנו, זה לא באמת אפשר, אבל מכאן למדנו שחרב זה תכשיט לאדם כמו שהתורה היא תכשיט לאדם, שזה הפשט האמיתי. אני אתן דוגמה לדבר. כי דוד, כשכתוב חגור חרבך על ירך גיבור אותך ודרך, באמת הפשט זה תורה, שהתורה היא פאר לאדם. אבל למה התורה המשילה את התורה בחרב? מהפרשנות שלנו. אבל הפרשנות היא הפשט.
אני רוצה שזה לא הגיוני, בשיר אתה מסתכל מה כתוב, ואז לפי זה תמיד מה אומרים, פה אתה אומר מה אומרים, ואז לפי זה תמיד מה כתוב.
יש לך הנחות על מה צריך להיות כתוב, זה נכון? אתה לא בא טבולה רסה. אתה לא בא טבולה רסה. הדוגמה הטובה ביותר, תראו, בואו ניקח בתנ"ך ספרים, תראו, יש מקומות בתנ"ך שהם כתוב עליהם כותרת, משל. כן, משל הכרם. ברור שזה משל. יותם, זה משל יותם. הוא קורא לזה משל, נכון? וברור שהנמשל צריך להיות טוען למשל. יש ספרים שבהם אני לא מחויב לקרוא את זה כמשל.
שיר
השירים. כמובן, בעבור דקולו זה שיר השירים. ויש ספרים שבהם, תראו, יוני גרוסמן כותב בהקדמה שלו ל... מה?
סמל אותו, ממש.
הוא כותב בהקדמה שלו על, על, על מגילת אסתר, דבר מחריד, תצלן הכל אוזן. שאנחנו לא יודעים עד כמה כל פרט שמופיע במגילת אסתר הוא אמת היסטורי. אבל האמת היא שזה לא רק יוני גרוסמן כותב את זה, גם מי שכתב במגילת אסתר כותב את זה. כותב שם בסוף, ויתר דברי, נו, ויעש המלך לשרוש מס על הארץ ויהיה הים, ומעשה תוקפו וגבורתו, עליהם עליהם כתובים על ספר ועמים למלכי מדי ופרס. ופה כתוב דברים אחרים, פה כתוב רוח הקודש. וכל הפרשנים במיוחד מהספולות מסוימות ראו בספר במגילת אסתר משל, ראו בו משל, וכל פרט שם הם ראו אותו כאחוז גם כן בעולמות עליונים. עכשיו שם גם יש מציאות ריאלית, אבל דווקא הדברים של הרמב״ם משחררים אותך להגיד שהמציאות האמיתית שמגילת אסתר מעוניינת למסור לנו זה המציאות המטאפיזית ולא המציאות הריאלית. דווקא...
אתה לא יכול להגיד אבל שזה
קרה. ש?
אתה יכול להגיד אירוע שקרה, אבל
היו אירועים מטאפיזיים שכדי למסור לנו את האירועים המטאפיזיים האלה יש פה איזה משהו, יש פה איזה תשתית אמיתית, אבל התשתית האמיתית הזאת היא שיקוף של מציאות מטאפיזית. וכשאני רוצה למסור את המציאות המטאפיזית הזאת, אני מספר סיפור. והמציאות המטאפיזית הזאת קרתה באמת, היא המציאות האמיתית. המציאות הפיזית...
אבל למה להראות את זה שמגילת אסתר קרתה?
לא, אני לא אומר שמגילת אסתר קרתה, חס ושלום. האם כל פרט במגילת אסתר קרה במציאות או לא? למה להגיד שכן? אם יוני גרוסמן יהיה יותר מבסוט ואולי גם יתנו לי ג'וב בהרצוג אם אני אגיד שזה לא קרה. מה שאני רוצה להגיד, אין לי שיעבוד להגיד שברגע שאני רואה את הרמב"ן פה, אז בהפוך על הפוך זה משחרר אותי. זה אומר, האמת של התורה היא לא מילים, אלא דווקא האמת של התורה זה הסאבטקסט. התורה היא סיפור על המציאות ולא המציאות. חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום. לא, לא, חס ושלום. אבל גם אולי הייתי מפריד בין אסתר לבין... לא יודע מה. תראו, אני אתן לכם דוגמה. אתן לכם דוגמה. אני אתן לכם דוגמה...
אם אסתר לא יצא
ממצרים,
אז זה לא ישנה לך כלום.
אני אתן לכם דוגמה... לא, 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 לא אמרתי את זה, לא אמרתי את זה. זה אחד מיסודות האמונה. אבל אני לא יודע איפה ליישם את העיקרון הזה. גם זה לא ברור שהרמב"ן אמר, תתן לנו דוגמה פשוטה. כתוב בספר שופטים, הכוכבים עם סילותם נלחמו עם סיסרא. זה שיר, פה יש כותרת. מה הכותרת? זה שיר. זאת אומרת, אני לא חייב להבין שהכוכבים שלחו קרניים. אז חז"ל יש להם סיפור שלם, נכון? בהחלט, חז"ל יש להם סיפור. אבל גם הסיפור של חז"ל, הכותרת שלו, סיפור. הכותרת שלו לא ספר היסטוריה. ואני יכול להבין את זה בכל מיני אופנים. אני יכול להבין שהקדוש ברוך הוא, ואני חושב שזה באמת הפשט, שהקדוש ברוך הוא יצר מציאות פיזית שאפשרה לברק בן אבינועם לנצח. מה זה אומר בדיוק הכוכבים מסילותם? לא יודע מה היה בו מזג אוויר באותו יום. אבל דבורה ראתה ברוח קודשה, ואני לרגע אחד לא ממעיט מהדברים, כי זה בדיוק הפוך. דבורה ראתה ברוח קודשה שהמציאות התארגנה כך שברק ינצח. והיא ביטאה את זה במילים, הכוכבים מסילותם נלחמו מסיסרא. אם אתם מבינים את זה על הפסוק, ואני חושב שכל אחד מבין את זה על הפסוק, הכוכבים מסילותם נלחמו מסיסרא, כי למעלה יש כותרת שיר. הרמב"ן אומר, יש לך ספר שנקרא תנ"ך, למעלה יש כותרת שיר. זה אומר...
נכון. כי דווקא זה שיש לנו ספרים מסוימים ויש לנו קטעים מסוימים שמתארים כשיר הים, שירת תורה...
זה רק הצורת הביטוי הספרותית שלהם. אבל לשם כל התורה כולה...
שיש לך כאלה, זה מה שכל
השיר... התורה היא לא ספר טלפוני.
כן, אבל התורה היא לא ספר שירה. זה לא פרוזה.
האמת היא, כן, זה פרוזה. אבל זה פרוזה שיש בה גם חוק. זה
שירת הים.
זה צורת כתיבה בתוך הדבר הזה. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. זאת אומרת...
זה מחלוק את פרשת האזינו, ספר דברים, נכון.
והביא זה ספר דברים. להלכה למעשה מה פסקנו?
אני מביא צהג על הסבירות.
זה שקושייה, אבל ואתה תתבו לכם את השירה הזאת, התורה שיש בשירה, או שכל התורה קרויה שירה. אבל אני חושב שפה הרמב"ן מאמץ את האופציה שכולה קרויה שירה. וממילא, אדם שמביא את התורה מילולית, הוא מפספס. הוא קרא ספר טלפוני, הוא קרא חוק ישראלי.
אין התורה יוצאת את זה פשוטו.
אז התשובה, מה? אז הוא מסביר למה אין מקרא יותר מצלם די פשוטו. זה מה שהוא צריך להסביר. ולכן רבי אליעזר אומר, בכלל לא ידעתי שאין מקרא יותר די פשוטו. אם הם לא רבי אליעזר, מי זה? רב כהנא. רב כהנא, לא ידעתי שאין מקרא יותר די פשוטו. הפשט הוא